ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, והיום משהו מיוחד, היום אנחנו שני צחי. ולא רק שאנחנו שני צחי, אני יושב כאן היום ומתארח אצל חבר שמאוד מאוד חשוב לי, ולא רק בגלל שקוראים לו צחי גרוסמן, והיה לי בן דוד, או יש לי בן דוד שקוראים לו צחי גרוסמן, אלא זה אדם שמהרגע שנפגשנו, אני חושב שהכבוד ההדדי, היחס, בגלל שאנחנו שנינו רציניים, שנינו לוקחים את הדברים, אבל הוא מודל בשבילי לעשייה, הוא מודל בשבילי לרצינות, הוא מודל בשבילי ליסודיות, ואני כמובן מתכוון ליועץ המשכנתאות צחי גרוסמן, שמארח אותי פה בנס ציונה, במשרדו המדהים, ובביתו המיוחד שהוא בנה אותו בעצמו. והיום שגם קמתי בבוקר, נכון, אתם תשמעו את זה פעם אחרת, אבל שקמתי בבוקר, ראיתי אפילו את התמונה שלו בטלוויזיה, הוא בדיוק ראויין בתוכנית חיסכון. אז תודה רבה צחי גרוסמן, אני נהנה להגיד את השם הזה, שהזמנת אותי ואתה מארח אותי.
תודה רבה לך צחי, שלום לכולכם, שלום לכולם.
ואנחנו הולכים לזרום יותר בשיחה, יש לנו הרבה על מה לדבר, אנחנו הולכים לזרום בשיחה על המשכנתאות ועל המצב בישראל ועל כל מה שקשור. אני רוצה מאוד שאתה תתחיל ותספר מי זה צחי גרוסמן.
יאללה, תענוג. אז קודם כל שלום לכולם ונעים מאוד. אז לי קוראים צחי גרוסמן ואני גר בנס ציונה ואני בן 40, עוד מעט 41. אני נשוי עם 3 ילדים. קודם כל יש לי תואר שני בהנדסה פיננסית ובנקאות מעברית ירושלים. וואלה. זה תואר שעסק בשוק המשכנתאות בארצות הברית, שבעיקר היה להסביר מה קרה והביא למודל שגרם לקריסה של שוק המשכנתאות בארצות הברית, ואיזה הבדל יש בין ישראל לבין ארצות הברית בנושא של משכנתאות. חוץ מזה, יש לי תעודת יועץ השקעות, יועץ פנסיוני. עבדתי בשנת 2004 עד 2006 בבנק דיסקונט. הייתי במחלקה מיוחדת של התעודה ניהולית שעברנו את כל הקורסים בבנקים. חוץ מזה, עברתי בהראל פיננסים. הייתי יועץ חיצוני בבנקים, יועץ חיצוני ליועצים בבנקים. ובשנת 2012 עברתי מהפך. המהפך היה בכך שהלכתי להסתפר. סתם להסתפר. וכשהלכתי להסתפר, הספר אמר לי, תקשיב, קניתי בית חדש, אולי תבוא איתי, אני לא מבין מה הפקידה אומרת לי. אמרתי לו, למה, מה אתה צריך אותי? יש חברות כאלה, תיקח, יקרו. הוא אומר לי, צחי, לא מאמין לאף אחד, לא מאמין לאף אחד, רוצה שתבואי. והלכתי איתו לשלושה בנקים, והדבר הראשון שנגלה לעיניים שלי, שלא זיהיתי עד אותו הרגע, זה שאני מדבר בנקאית שוטפת, ואזרחים רגילים לא מדברים את השפה הזאת. וכשאזרח רגיל יושב מול הפקידה, הוא לא מבין בכלל מה היא מדברת. וכשאני דיברתי איתה, זה היה נראה לי כל כך קל, כל כך פשוט, כל כך הגיוני. איך הלקוח לא מבין? אני הגעתי מעולם של השקעות, אני הבנתי בכלל איך מתומחרת העסקה בבנק, מה היא רוצה, איזה מוצר עדיף לבנק, איזה מוצר עדיף ללקוח.
איך הבנקאי חושב?
איך הבנקאי חושב? כלומר, איך הבנק גרם לבנקאי לחשוב? עכשיו, כל בנק גורם לבנקאי שלו לחשוב קצת אחרת, כי לכל בנק יש את הרצון שלו ואת היכולת, את הדרישות שלו מהלקוחות. מהפעם הראשונה שנכנסנו לבנק ועד העסקה שהוא סגר, חסכנו 250 אלף שקל. ואמרתי, וואו, יש פה משהו שיש לי ידע בו.
כל זה היה לפני כמה שנים?
אני מדבר על 2012.
יפה.
2012, כשאני באתי עם כל הידע שלי, עם הבנקאות, עם התעודת השקעות, עם התואר השני, עם החלום שלי, עם המשכנתאות, ופתאום הכל ירד לפרקטיקה. מה שאנשים אומרים לרוב, מה, מי צריך את זה, מי לומד את זה, מה זה קשור? אז כל הלימודים שלי התרכזו לנקודה אחת ספציפית. וראיתי איזה כוח יש לי ומה היכול שלי לעזור לאזרח הפשוט מול המערכת הבנקאית. ומשם עשיתי שינוי, בקריירה, קמתי חברה, לקחתי עובדים, בנינו שיטה, התחלתי לכתוב מאמרים, התחלתי לעלות הרצאות, ראיתי שזה עובד וזה תופס. עכשיו, אשתי קוראת לזה רובין הוד. אני לא חושב שזה רובין הוד, אני לא לוקח מהבנקים ונותן לאזרח, אלא פשוט אני חוסך לאזרח. לאזרח הקטן שלא מבין ושלא מסוגל לבצע את ההשוואה.
פשוט מונע מהבנקים לקחת יותר מדי. הרי גם עכשיו שאנחנו מדברים, ותף נדבר על המצב בישראל, ואנחנו לילה אחרי אז ידעו מתי הקלטנו, אחרי שאישרו את התקציב, כל מה שעשו מסביב, זה להגדיל את הרווחים של הבנקים. הרי יש להם כוח עצום, גם ב...
יש להם לובי חזק מאוד לבנק.
יפה, גם בלובי. אנחנו יודעים את זה היטב. אז תקשיב, אני חושב שאנחנו נלך ואנחנו נתקוף את העולם הזה משני מקומות. בוא קודם כל בוא נבין מה קורה היום בארץ. הרי סך הכל המדינה שלנו והעולם כולו משתגע, בעקבות כל התופעות שאנחנו מרגישים סביבנו, ואחר כך נרד לכל מיני דברים שהם מיוחדים, שאנחנו יכולים להאיר את העיניים, בייחוד אתה, כבר הדהמת אותי פעם ראשונה, ותף תספר לכולם. אז מה בעצם קורה היום? מהצד שלך, אני כבר דיברתי על זה המון, איך אתה רואה היום את שוק הנדלן בישראל?
טוב, אז קודם כל בוא נבין, אנחנו נמצאים היום באוגוסט 21. אנחנו כביכול סיימנו עם הקורונה, אבל היא עדיין מרחפת מעל ראשנו. יצאנו מסגר אחרון.
לפי הישיבות ממשלה, אנחנו לקראת סגר.
אני לא יודע, אבל כרגע השוק לא מגיב לכיוון סגר, אנשים לא נסגרים, לא ננעלים, אנחנו באוגוסט, כלומר בקיץ, הסגר האחרון שהיה היה בפברואר ומאז אנשים השתחררו, וכתוצאה מהשחרור יש גל עצום של רכישות נדלן. הגל הזה קורה מכמה טעמים. קודם כל, טעם ראשון, הרבה אנשים ישבו על הגדר בשנת 2020. הדבר השני, לצערי הרב, שנת 2020 הייתה שנה רעה מאוד להתחלות בנייה. כמעט ולא בנו כמו שהיעדים שהיו צריכים לבנות. ואוטומטית זה יוצר חוסר בשוק. דבר שלישי, מחיר למשתכן התפוצץ.
זה הדבר הכי טוב שקרה.
אולי, אבל מה שקורה מהתוצאה הזאת, זה שזוגות צעירים חזרו לשוק על הדירות היד שנייה הפשוטות, הקטנות.
אני אתקן אותך. זוגות צעירים היו בשוק כל הזמן.
לא, הם לקחו הרבה מאוד
את הדירות. הם היו באשליה שהם הולכים לקבל את הדיור למשתכן, דבר שהיה ברור שלא יקרה.
תראה, המון לקחו, המון השיגו, אבל עדיין יש אוכלוסייה גדולה שלא הצליחה, וזה אומר שיש בעצם תחרות חדשה, חזקה על הדירות הקטנות של השתי חדרים והשלושה חדרים, כי זוג צעיר פתאום שהמחירים כל כך מתייקרים, זה הכיוון שהם מחפשים. ודבר נוסף, המשקיעים חזרו. המס ירד, הורידו אותו בחזרה ל5%. זה החזיר את המשקיעים, הם חזרו ב100% כוח. מה שהם ירדו מאוד מאוד, הם חזרו בכל הכוח.
הרי אתה יודע שהכניסו את התיקון למס, אני אמרתי את זה כמה פעמים, הרי הייתה החלטה לפני שנה, זה בדיוק כמעט לפני שנה שזה קרה, שהייתה החלטה שלא עושים חוקים חדשים בתקופת הקורונה, ואת זה החליקו בין חוקים. החליקו את זה תוך החלטה אחרת.
לא, כי זה הוראת שעה נגמרה. הוראת שעה נגמרה ולא חייבים
לסדר את זה. אז הם החליקו את זה למרות שהייתה החלטה שלא יעשו שינויים.
כן. אז בקטע הזה נוצר מספר וקטורים שגורמים לטירוף שיש היום. והווקטור האחרון זה הריבית.
גם נכנסו המשקיעים של הנדלן המסחרי ושל המשרדים שנפגעו בתחום שלהם.
נכון, ובעצם נוצר גל משוגע, משוגע. לא ראית, אני שנת 2012 בשוק, בכלל לא, אין דברים כאלה. ההתנפלות של הישראלים על הנדלן פה היא מטורפת, היא יוצרת לחץ עצום במערכת הבנקאית. בחודש שעבר ניתנו 12 מיליארד שקל בחודש אחד. אוקיי?
שכמה זה הממוצע הרגיל?
6-7. ופשוט הממוצע השתנה לחלוטין, אנחנו עומדים על 11-12. מה זה עשה לבנקים? עומס עצום. כלומר, המערכת הבנקאית לא הכינה את עצמה שזה עומד לקרות, לא גייסו עובדים, לא הכינו את עולם המשכנתאות, ופשוט יש התנפלות. אז מה קורה? אם אתה לקוח רגיל, רוצה להשיג פגישה בבנק, תנסה להשיג את הבנק, אתה לא תצליח. אתה תשאיר להם הודעות, ועוד הודעות, ועוד הודעות, ובמקרה הטוב, יחזרו עליך מתישהו, ויקבעו לך פגישה לעוד חודש, חודש וחצי.
הייתה גם שמועה, שאלה שבאים עם המשכנתאות הקטנות, אלה שרוצים לקנות דירות האלה הקטנות, שצריכים 200,000 שקל, 250, 300, הבנקים מסננים אותם.
אז אני לא אקרא לזה מסננים, אבל בוא תחשוב אתה. אתה פקיד בנק, שאתה מסוגל לטפל ב-X בקשות, ויש לך עכשיו על השולחן X כפול 3. שאתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל להגיע, אז אתה צריך לברור, אתה לא הנהלת הבנק אמרה לך, אתה צריך לברור, מודדים אותך כמה כסף מחר.
זאת אומרת שהשמועה נכונה, אבל זה לא בא כהנחיה.
ברור שלא.
אלא זה בא מלמטה מהפקידים שרוצים להשיג את ההיקפים הגדולים במעט עסקאות.
עכשיו, בכל מצב הם קורסים, הם עושים 200%. אוקיי? אז אם הוא צריך עכשיו להתפנות לעסקה של 300,000 או לעסקה של 3 מיליון, ושיש לו עומס פסיכי פי 3 מהרגיל, אז הוא ייגש לעסקה הגדולה.
דרך אגב, האם אנחנו, הרי משכנתאות זה לא רק, ועוד מעט נדבר, עוד לא ניכנס לזה עכשיו, משכנתאות זה לא רק בנקים, הרי זה גם חברות ביטוח. האם אנחנו רואים הגברה בחברות הביטוח, או שהם נשארו באותו מקום?
אז בעולם המשכנתאות בעיקר זה בנקים, כאשר חברות ביטוח נותנים את המוצר שנקרא משכנתה הפוכה. רק חברת כלל נותנת גם משכנתאות לכל מטרה, אבל האחוז שלהם והנתח שוק שלהם הוא קטן. הוא קטן, הוא לא נתח שוק גבוה, אוקיי? ולכן מבחינתי חברות הביטוח הם רק נישה קטנה. הם לא מספיק חזקות, אבל לאחרונה נכנסו גם הרבה גופים חדשים. לא רק חברות ביטוח, אלא כל מיני קרנות. קרנות חיצוניות שנותנות משכנתאות בפריסה של 20 שנה, 15 שנה, 30
באותם
שנה.
באותם ריביות?
ממש לא. קרנות שבאות לפתור בעיות. שבנקים לא מצליחים לפתור, אז הקרנות מוכנות לפתור. כמו אתה מוגבל, מעוקל, בעיות, הוצאות לפועל, אתה חייב עזרה, קרנות נכנסו, תיקים בעייתיים, נכסים לא טובים כמו שצריך, שקשה לשעבד אותם, הן נכנסות לנישה ועוזרות מאוד. השוק המשכנתאות בישראל מתפתח. אמנם, איבדנו בנק, שזה עצוב מאוד, בנק איגוד נבלע על ידי בנק מזרחי, הוא מפסיק לתת משכנתאות עכשיו, והכל נקרא, אוקיי? בנק יאב שייך למזרחי, אז המשכנתאות שלו ניתנות. בנק מזרחי מחזיק היום באזור ה-30, 30 ומשהו אחוז נתח שוק.
אתה יודע שיש לי שני פודקאסטים עם בנק מזרחי, הם גם היו אצלי בזום.
אוקיי, אז קודם כל הם בנק נפלא שיודע לפתור בעיות.
לא, חבל על הזמן, והם עשו איתי על המשכנתה הפנסיונית.
הפנסיונית שלהם.
שהיא ההפוכה של הבנקים. ועל המשכנתה העסקית.
יפה מאוד.
הייתה אלינוי גיספן הייתה, ושי דקל. שי דקל אתה מכיר,
בוודאי, גם את אלינוי.
הוא אחראי על היועצים.
נכון.
היו פודקאסטים מדהימים, והקהל שלי התעלף מזה.
יפה מאוד. אז אחד, אתה צודק, מזרחי הוא בנק נפלא וגדול, אבל הוא היום שולט על שני בנקים נוספים. דבר נוסף, לאומי ופועלים ודיסקונט, זאת אומרת, ארבעת הבנקים האלה מחזיקים 80% נתח שוק.
אני יודע שיש התעוררות מסוימת, אני שמעתי את זה, אני לקוח של בינלאומי דרך אוצר החייל, ואני שמעתי משם שגם הבינלאומי מתחיל להתעורר ולהבין שהוא פספס איפשהו משהו בדרך.
בינלאומי הוא בנק קטן, הוא בנק נישתי, הוא בנק שרוצה בעיקר את הלקוחות שלו, הוא לא נלחם על לקוחות אחרים, הם פחות רלוונטיים עבורו, וטוב לו להיות נישתי וקטן, הוא 5% נתח שוק, הוא לא רוצה, אין לו יעדים להיות 20 או 30% נתח שוק, והוא בנק נישה. הוא פחות המיינסטרים הכללי. לקוח שלהם חייב להגיש לבנק הבינלאומי, זה חשוב מאוד. אבל מי שלא לקוח שלהם, לא בטוח שהבנק הזה יהיה בתמונה של העסקה.
אז אולי בגלל זה הם דיברו איתי.
כן.
אבל בוא נראה, אתה יודע, אנחנו מדברים על ההשקעות בנדלן ועל הכניסה, ונתת פה מלא סיבות למה השוק של הנדלן עכשיו רותח, ואנחנו יודעים שיש בעיה. אני יכול להגיד לך את זה מהשטח, שהיום יש לי לקוחות, אין דירות.
אין דירות, אין סחורה.
אין דירות, אני היום נמצא עם 8 לקוחות, ואין לי מה להביא להם. גם בגלל שאין מספיק.
אני אישית מחפש דירה, וגם לי קשוח מאוד למצוא.
אז אני אומר, גם מצד אחד, אנשים, יש כאלה שמחכים, בגלל שהם אומרים, המחירים עולים, אז אנחנו נמכור שהמחירים יעלו. אבל גם, אנשים מכרו, מה שהיה.
אין הרבה סחורה.
אנחנו יודעים שבבנייה החדשה שהיא לוקה בחסר, כל מה שנבנה נמכר.
נחטף
בצורה מטורפת.
נכון.
אתמול הצלצל אליי לקוח שהוא קנה דירה בעקבות ייעוץ איתי על דירה חדשה, והוא צלצל לשאול אם הוא עשה בסדר, ושאמרתי לו בוא נבדוק כמה היית משלם אם היית קונה לא לפני חודשיים, אם היית קונה היום, הדירה כבר עלתה 10%.
יפה.
אז גם התשומות, אתה יודע, המדד על תשומות הבנייה, גם אם הוא עלה לו, עדיין זה שמר עליו במחיר. יש עוד סיבה למה אנשים, למה אנשים הולכים לאפיקים של ההשקעות האחרות. היום הבנקים, אמרת ריבית נמוכה, הבנקים מסתכלים עלינו גם בתור משקיעים, שאנחנו באים לשים כסף שלנו, לשמור בבנק. אין לנו אלטרנטיבה טובה שם בתוך הבנק.
אז אמרת נכון. בעצם, אנחנו צריכים להבין את התפיסה הבסיסית של אזרח. התפיסה הבסיסית של אזרח זה שהוא שונא סיכון, מפחד להפסיד, וממש רוצה להרוויח. זה הבסיס. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על דור שהוא קצת יותר מבוגר, ושהוא לא רוצה השקעות של שוק ההון, הוא מפחד, יש לכל אחד עם הקריזה שלו, עם העבר שהוא אמר, הוא חווה, והוא הולך לפיקדון. יש בנקים שמפרסמים פיקדונות של פירות, יש בנקים שמפרסמים סתם פיקדונות. הפיקדונות האלה לרוב מניבים בין 0 ל-0 כלום. ממש, ברמה של 0.1, 0.2, ריביות ממש נמוכות.
שכמה עולה דמי הניהול בפיקדונות
האלה? לא, אפילו 0, אפילו אין עלויות. לקוח רגיל, יש לו נגיד לקוח מבוגר, לקוח צעיר, לא משנה, יש לו מיליון שקל, יש לו חצי מיליון, יש לו 10 מיליון. יבוא לבנק עם כל הסכום הזה, יקבל בין 0 ל-0.1. זה מה שיכול להשיג. עכשיו, אז הוא אומר, טוב, אני שונא סיכון, אז תן לי את הפיקדון הזה. אבל מה הוא לא הבין? לקוח ששם בפיקדון לא הבין שהחוב שלו הוא שקלי ולא צמוד למדד. בחמש שנים האחרונות אמנם לא הייתה כמעט אינפלציה, אבל השנה האינפלציה חזרה. ובגדול, אנחנו כבר 1.5% מתחילת השנה. כלומר, לקוח ששם בפיקדון מתחילת השנה, עם 0.1 ריבית, הוא כבר הפסיד 1.5%. כי המדד, כלומר, הכסף שלו, הכוח של הכסף שלו נחלש. מאוד. הוא פחות יכול לעשות דברים, ולכן השקעה שהיא חסרת סיכון, היא מלאת סיכון. אתה פשוט לא הבנת אותו. כלומר, מה שהאזרח הרגיל אומר מטבעו, אני רוצה לא להסתכן, הוא לא מבין שהוא מסתכן. בדיוק הפוך מהחשיבה. ולכן מה שלי חשוב להבהיר לכם, המאזינים, זה שהחסר סיכון היום הוא מפוצץ סיכון. ומי שלא לוקח את הכסף שלו ומשקיע אותו באלטרנטיבות חכמות נוספות, הוא בעצם המסתכן האמיתי פה. ולכן, כאשר אנחנו רואים פרסומות בבנק, או משווקים לנו איזה ריבית של 0.1, תדעו שזה הפוך, שזה הסיכון. ומי, עכשיו, יגידו לי אנשים, אבל אני לא רוצה שוק ההון, אני מפחד. אז קודם כל, יש שוק נדלן, אני מצטער, אני לא אובייקטיבי, אני מת על שוק הנדלן, ואני חושב ששוק הנדלן זה המקום שבו גם אפשר לעשות רווחי הון, וגם תשואה שפויה על הכסף שלנו, וגם אפשר למנף את עצמנו. אבל גם נגיד, רגע, אני אניח את הפוזיציה שלי בצד, נניח אותה לשנייה בצד את הקניית דירות, אז יש גם אלטרנטיבה לכסף. יש אגרות חוב מדינה, יש אגרות חוב צמודות, יש אגרות חוב קונצרניות, יש קצת לטבל במניות, כלומר גם אפשר לבנות תיק השקעות, אבל גם אלטרנטיבי, אפשר לקנות משרד, ואפשר לקנות מונית, קו של מונית, ואפשר לקנות דירה להשקעה, ויש כאלה שרוצים לקנות דירה למגורים, ויש כאלה שרוצים דירת נופש, ויש כאלה שמחפשים דירות באילת, ויש כאלה שרוצים את הדירה שלהם באזור פריפריה, או שאלה שרוצים במרכז. יש המון אפשרויות להשקעה, רק צריך להבין מה אתה רוצה מעצמך.
בוא תגיד, אתה יודע, אחד הדברים שאני מקפיד עליהם, גם במפגשי זום שלי בזמן האחרון, מעבר לתכנונים הפנסיונים וכל הדברים האלה, זה גם לדבר על התכנון הפיננסי. אנשים לא עושים תכנון. אנשים, ולא מדבר שכל הממשלה ככה מתנהגת, שאין תכנון אב, בשביל זה גם ככה עולם הנדלה נראה, אז זה חינוך מלמעלה, אבל לאנשים אין את הבסיס הזה שהם באים, הם באים עכשיו, הם רוצים לקנות דירה, הם הולכים לקנות דירה, הם באים ליועץ משכנתאות, תקנה לי דירה, והם לא מסתכלים על יריעה רחבה, והם לא מסתכלים על הכל. ואתה יודע, הגיעו אליי למשל, אנשים בזמן האחרון, זה יצא לי אפילו שניים ברצף, שבאו אליי להשקיע בנדלן, ואמרתי להם, אתם לא משקיעים בנדלן. ואנשים הסתכלו עליי, צחי קווטינסקי, לא מאפשר לנו להשקיע בנדלן, לא. האלטרנטיבה שלכם היא יותר טובה, המצב שלכם הוא אחר, יש לכם מורכבות בתוך המבנה של החיים שלכם, יש לכם יתרות מסוימות שאתם צריכים לחיות איתם ואתם בגיל מסוים, לא תמיד זה הנדלן. צריך לעשות אבל תוכנית שתלווה אותך כדי שתדע איך אתה מגיע ליעדים שלך.
בול. עכשיו יש כאלה שנזכרים את זה בגיל 60, יש כאלה שמתחילים לבנות את זה בגיל 50, ויש כאלה שכבר ב-40 ו-30 מחפשים את ההשקעות האלה, ומחפשים לצמוח. זה לאו דווקא רק למבוגרים. השקעות כאלה מתאימות לכל אחד.
זה מדובר על הכל. אנחנו דיברנו בדיוק על זה בזום נדלן האחרון. אני צעקתי את זה בכל רם, בדיוק כמו שאתה מרים את הקול שלך, בגלל שאנחנו מדברים מהלב, וזה המשותף לנו. וזה מזל שיש פה קירות שסופגים. זה שאין אין חינוך פיננסי בארץ.
וואו.
אין דבר וואו, כזה.
איזה חולשה זאת. מערכת החינוך לא תומכת בדברים העיקריים שמעניין את האזרח. היא מלמדת דברים כלליים, דברים שלא קשורים למציאות.
לא מכינים את האנשים לא מכינים. לחיים.
איך פותחים חשבון בנק? מה זה ריבית? למה בכלל אסור להיות במינוס? מה זה הדבר הזה מינוס בכלל? מאיפה ההגדרה הזאת הגיעה? בעולם אין מינוס. בישראל יש מסגרת, הבנקים חוגגים עליה. איך קוראים תלוש מזכורת? מה זה להשקיע בנדלן? איך לבנות עתיד לפנסיה? מה זה פנסיה? זאת אומרת, הצעירים בכלל לא מקבלים שוק חינוך פיננסי, וזה יוצר חולשה.
צחי, הרי אם אנשים היו מודעים לזה, והיו מתחילים אחרי צבא, יש לנו את המגבלה הזאת, שיש לנו את הצבא, אין מה לעשות, היו מתחילים אחרי צבא לצבור. אתה יודע, אנחנו לפעמים... יש לנו תיק, זה, מטבעות שאנחנו אוספים. אני, מה זה אוסף? אני, עכשיו הייתי, למשל, פה בקניון, קיבלתי עודף במטבעות, אני שם את זה באיזה תיק קטן. נכון, אני משתמש בזה אחר כך, אבל פתאום נהיה לי 400 ו-500 ו-1,000 שקל, פתאום נהיה לי בארנק של הכסף הקטן. אם אנשים היו יודעים מההתחלה, בגיל 20, בגיל 30, לחסוך מעט, לבנות את עצמם, לסדר את החיים שלהם, כולם היו מגיעים לגיל 60, שהם לא צריכים להישען על המדינה, לא צריכים להישען על משרד האוצר ועל הביטוח הלאומי. אין, יש כאן טעות כזאת בחשיבה.
אתה צודק, אבל יש עוד משהו שקצת מפריע היום. הצעירים איבדו תקווה לראות את הבית. המחיר גבוה מדי.
היום ונורא.
אם אתה לא שותה את אבא ואמא באיזה בין 400 לחצי מיליון שקל, אין לך בית.
ולא לכל ההורים, היום להורים יותר קשה לתת.
נכון.
אני לא מדבר על 10,000 המיליונרים החדשים שעשו אקזיטים.
יש, אני מדבר על רוב העם. מאוד קשה לתת.
גם אם אנחנו מרוויחים טוב.
וברגע שאיבדת את הראייה, אתה לא רואה שיהיה בית, אתה מחליט לבזבז ולחיות בגבוה, והם לא חוסכים. והדור הצעיר פחות חוסך.
גם יש להם יותר פיתויים, היום תראה את המכוניות על הכביש, תראה ילדים בני 23 עם מכוניות חדשות, לנו היה מכונית חדשה בגיל 23.
בשום פנים ואופן, אמא שלי מספרת לי תמיד שהיינו הולכים לים, לא היינו הולכים לבריכה, כי הבריכה הייתה יקרה, היינו נוסעים לים באוטובוס, והיא לא הייתה מסכימה לקנות לאכול בבריכה. בים, סליחה. לא, אין לקנות, אין במסעדה עכשיו לעשות קניות. חוזרים הביתה ואוכלים. הדור הצעיר, נראה לך שהוא חוזר הביתה לחינוך?
סנדוויצ'ים היינו הולכים לים.
אין דבר כזה, רק מבזבזים בחוץ, קונים, רוצים לחיות, רוצים לבלות. זה גישה קצת שונה לחיים.
מותגים?
מותגים, וואו. זו גישה שונה לחיים, אבל היא מביאה את האזרח הקטן לנקודת חולשה קצת. והוא פחות יכול למנף את עצמו לדירות ונכסים.
אז בעצם היום אם אנחנו רוצים לכן להוביל את האנשים, היום למעשה יש לנו את האלטרנטיבה, ולו בזכות הריביות והמצב, עדיין כן לקנות את האלטרנטיבות האחרות. אתה אמרת יפה היום דברים, אמרת, אני הקשבתי לך שדיברת בתוכנית חיסכון, על מספרי מונית, אתה יודע, היא הרימה גבה, כן. איך קוראים לה? היא הרימה כן. גבה שהסתכלת על... ואמרת לה את זה, כן, אבל זה דברים שיש אפשרות לעשות, רק צריך לחשוב חכם.
אנשים מחפשים אלטרנטיבות, אנשים מגיעים אליי עם כל מיני צורות חשיבה. יש גם כאלה שאפילו מפצלים נכסים. לא מעניין אותם שזה לא חוקי, הם רוצים לפצל, מייצרים צורות. יש ערים מסוימות שיש הקפדה יותר גדולה של העירייה, ואז חוטפים כנסות, ויש ערים שלא אכפת לעירייה. אנשים מפצלים נכסים, העיקר כדי להציג צורה על הכסף שלהם. זה מהלך שמשקיעים מאוד מאוד מחפשים אותו.
אז אתה יודע מה, אני רוצה לדבר דווקא, ולא תכננו לדבר זה, אבל אני רוצה לדבר איתך על הדבר הזה. הרי אני ידוע כמתנגד לפיצולים, ואני מטיף נגד פיצולים. זה מצחיק שהרבה מאוד שנתפסו עם פיצולים באים אליי, להתייעץ איתי. אני שואל אותם, למה אתם באים אליי? הרי אני דיברתי נגד, אבל אתה השפוי איתך, אנחנו יכולים לדבר. אבל חלק מזה, צחי, זה קשור במימון, וזה קשור אליך. וזה לדעתי, אני אשמח אם אתה תגיב על זה. אנשים לא מבינים שאם אתה קונה דירה היום, נגיד ב-800 אלף שקל, ואתה צריך לפצל אותה, זה עולה עוד 100-200 אלף שקל.
כן.
אם אתה עושה את זה נורמלי, אני לא מדבר לעשות איזה קיר חפר כזה שלא נראה ונופל. ולמעשה, זה כסף שאתה, צחי, תהיה הווירטואוז הכי גדול, לא יודע להביא במשכנתה. זה מימון רגיל. זה או להביא מהכסף המזומן שלך, או לקחת הלוואה רגילה מבנק. ולמעשה, זה במה מגדיל לך? אם עסקר יכולת להזכיר את הדירה הזאת, נגיד ב-2500, אז אתה תזכיר אותה ב-5000.
אני אספר לך רגע סיפור, ניתן דוגמה. מלפני כחודשיים ימים, לקוח שלי, קנה בחולון,
דירה ברחוב המרכזי, בסוקולוב, דירה קומה שנייה, בלי מעלית, מהישנות, קנה את הדירה ב1,400,000, דירת שלושה חדרים, אבל זה הדירות הישנות, עם שבסלון יש סוג של מרפסת חיצונית, ויש מרפסת לאמבטיה, אפשר להגדיל את הדירה, הוא משפץ אותה, דאגנו לשמור לו 150,000 שקל לשיפוץ, כביכול הדירה כבר שווה 1,550,000. היום להזכיר את הדירה הזאת, הוא מקבל 4. אחרי השיפוץ, אחרי שהוא מפצל, 7. 3.5 מכל צד. 7. הוא מחזיר את ההשקעה יחסית מהר, נכון שיש פה משהו לא חוקי. האם הוא מתכנן לעשות סיבוב? לא. מבחינתו הוא רוצה לשבת על הנכס 10 ו-15 שנה, ולכן העלות הזאת היא כדאית. אבל אם הוא היה רוצה לעשות סיבוב על הנכס, לא, ובעוד לא, שנתיים, אבל, שלוש לא, למכור,
לא, שלא
שאלה. היה מחזיר את הכסף.
כדי לעשות, זאת אומרת, אמרת שאלו תוספת של 150 אלף שקל.
כן, כי זו הייתה דירה ראשונה שלו, אז מינפנו אותו ב-75% מימון, אז רק את המינימום שהיה צריך ל-1,400,000 היה צריך להביא 350, היה לו 500,000 מראש, הוא הביא 350 מהכיס והשאיר עוד 150 אלף. לא היה לו מיסוי, זו דירה ראשונה, הוא אומר, במקום שאני אקנה דירה, אני מפצל ואני מכניס לרווח את השבע שאני אקבל, אני יכול לגור בסחירות. זאת הייתה הדרך שלו, הוא אמר, אני לא אגור בסוקולוב, בקום השנייה בלי מעלית, זה לא מקום שאני רוצה, אבל מפה אני יכול להביא את הכסף שלי.
אז פה יש לך את הבעיות האחרות של ניהול של דירות מפוצלות, כבר אני נתקל בזה השכם והרב, הרי זה חוזה לא חוקי, אז הוא לא יכול לנהל את זה, הוא לא יכול לגבות במידה ודייר לא משלם לו, הוא כל היום בידיים של הדיירים שלו, שיכולים להלשין עליו על כל דבר, אם הם רוצים לא לשלם
יש
לו.
יש בעייתיות בשיטה, אבל אני רואה הרבה משקיעים, בתאוות הכסף.
תאוות שעושים... הכסף עושה את זה. כן. שאלה אותי אתמול לקוחה, התייעצה איתי, ישבתי אתמול עם לקוחה בפגישה, ואמרה לי, אז מה אתה אומר על דירות מפוצלות? אמרתי לה, מה את אומרת? בואי ניסע לירושלים, וניסע בכל האדומים, רק ברמזורים אדומים. היא אומרת לי, מה פתאום אסור? אמרתי לה, אז למה מפוצל כן? אז אתה יודע שיש ערים...
אין אכיפה. יש ערים שאכיפה מאוד קשה, ויש ערים שאין אכיפה.
אז יש ערים שפתאום התעוררו. א', למשל פתח תקווה. פתח תקווה עכשיו התעוררה. ראש העיר במלחמת חורמה נגד המפצלים.
ברצינות.
כן, חד משמעי, הוא נכנס במפצלים אחד אחרי השני, הייתה לו תקופה שהוא הוריד אחד אחרי השני, ממש כמו במטווח. הוא רוצה את העיר למשפחות. תשמע, הפיצולים האלה, תזכור שזה גם בא ומזיק לשכנים.
הרי... עוד דייר בבניין, עוד לכלוך בבניין, עוד בעיית חנייה בבניין, הביוב,
זה, זה תשתיות של העיר, זה נכון, הרי גם נכון. נלחמים בזה הרי בדברים אחרים.
אבל אני מסתכל בעיניים של משקיע, אני לא בא לשפוט, אני לא השוטר. אני מסתכל בעיניים של משקיע ואיך הוא מייצר את עצמו.
כן, אבל משקיע מסכן את עצמו.
הוא יודע.
הוא מסכן את עצמו.
כמו שאמרנו, כל אחד יש לו את הסינת סיכון שלו, ומי שמוכן לעשות את זה, זה כבר בידיים שלו.
טוב, לא אתווכח איתך, אליאן.
אני לא נגד ולא בעד. אני רק מספר שזאת המציאות.
עכשיו, אנחנו רואים את ההבדלים, במשכנתאות בין הבנקים. יש, אנחנו רואים שאנחנו הולכים לבנקים ואנחנו מקבלים הבדלים של ריביות. איך אנחנו פועלים כדי להשיג את הריביות הטובות ביותר?
טוב, כעיקרון אני אחלק את התשובה לשניים. ימים רגילים והיום.
אני מדבר במיוחד בגלל היום.
אוקיי. היום מאוד קשה לבצע השוואות בין בנקים. בגלל העומס העצום של המערכת הבנקאית, אם לא פעלת מראש בזמן לעמוד ולקבל הצעות מכמה בנקים, אם אתה תנסה לקבל כמה הצעות מכמה בנקים,
ייקח לך זמן.
ייקח לך זמן, ואתה תמצא את עצמך מתעכב מדי. ולכן היום צריך, אני כיועץ משכנתאות כן עדיין עובד, לפחות על שלושה בנקים ללקוח, אני יודע לחפש לו את המקום, אני יודע לכוון לבנק שמתאים ללקוח, אבל לקוח רגיל שהוא מחפש את עצמו, הוא צריך להיות מאוד ממוקד, הוא צריך לדעת איזה שני בנקים עדיפים עבורו, ולנסות להתמקד בהם. בעבר הייתי אומר תמיד, 3-4 בנקים לתקתק בין אחד לשני, אחרי שבנית מסלול, שהבנת מה אתה רוצה, ולעבוד עם אותו אבטיח, ללכת לכמה בנקים לתמחר, ולא כל בנק שימשוך אותך לאן שהוא
האם
רוצה.
האם עדיין אפשר לקבל את האישורים העקרוניים?
עדיין אפשר.
ברמה מקוונת? היום?
עדיין אפשר, בחלק מסיפים גם אפשר לקבל את זה, בחלק מהבנקים גם אפשר לקבל את זה מקוון. אבל מה שקורה, בגלל הלחץ העצום, אתה נופל בין הכיסאות, והבנק הזה לא חוזר אליך, ודווקא זה הבנק הזול, ואתה לא יודע. ואתה ניגשת לשלושה בנקים, והבנק היותר טוב מבין שלושתם, דווקא הוא יותר עמוס, והוא לא חוזר אליך. אז אתה הולך למי שפחות עמוס. ואם הלכת למי שפחות עמוס, אז יש סיכוי שלא תקבל את הריבית הכי טובה. ולכן היום, יותר מתמיד, ליועץ משכנתאות פרטי, יש יתרון עצום על האזרח הרגיל, שמאוד קשה לו להתנהל בתקופת עומס. אני יכול להגיד לך שאני מגיע למצב של חצי קריסה מרוב העומס של פניות הלקוחות, ואני אפילו עוצר בשלב מסוים, כי אני לא מסוגל, כי גם לי יש איזשהו ריג'קט עם הבנק, גם הבנק לא מסוגל. לכן יש ביקוש מטורף למשכנתאות, גם ליועצי משכנתאות הוא גבר, ואני חושב שהיום יותר מתמיד יועץ משכנתא יכול לעשות לך השוואה הרבה יותר טובה מאזרח. עדיין, האם אזרח יכול לקחת לבד? כן. האם ייקח לו קצת יותר זמן מתמיד? בטוח. ואני אדגיש את התקופה של עכשיו. נכנסנו לאוגוסט. כמה עומס אדיר שיש? המון המון בנקאים יוצאים לחופש. מותר להם, הילדים בבית.
זה החיים.
זה החיים. יש לי סניף שאני עובד איתו קבוע, הם 6 פקידים. 4 יצאו לחופש השבוע.
וואו.
נותר שם סטאג'רית ופקיד. נראה לך שהפקיד עונה לטלפון? נראה לך שהפקיד מצליח לחזור לטלפון, למיילים, שכל הסניפים, כל הפקידים האחרים נפלו? הוא לא מצליח לעמוד בזה בכלל. אז הוא בוחר משהו מסוגל וזהו. והבנק לא אומר, יש לי פקידים בשצף קצף, בוא אני אתגבר. לא, כי כל הסניפים יצאו לחופש. אז א', חודש אוגוסט הוא חודש נוראי, כי המון בחופש. ב', תסתכל בלוז בספטמבר, איך נראה. ספטמבר, מהשישי לחודש, אנחנו בראש השנה. אי אפשר להריץ משכנתאות, חגים, 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 חגים. כלומר, לא רק שהלחץ על המערכת הבן גבו, אלא החודשיים הקרובים הם מטורפים.
זה מסר שאנשים צריכים להסיק מזה, שני דברים. א', שצריכים להתנהל, אולי באמת התשובה זה היועץ משכנתאות שיעשה את זה, אבל אני חושב שהמסר הגדול זה, אתה יודע, אנחנו עד עכשיו, שאנחנו עושים את העסקאות, אנחנו לוקחים חודשיים, בעסקאות הקצרות, חודשיים, שאנחנו עד עכשיו חודשיים הספיקו לנו, להתנהל מול הבנק ולהביא את זה. אנחנו בדרך כלל 45 יום אתה מסודר. אני מדבר בזיאדי, אתה הרי יכול גם בחודש אחד אם אתה יעיל.
כן, אבל בימים רגילים, 45 יום.
אני חושב, ולא רק בגלל החגים, החגים עוד יותר פותחים פער, בגלל שאז בכלל הבנקים לא עובדים, אף אחד אבל לא עובד. המסר הגדול כאן, אתם הולכים לקחת, לעשות עסקה, גם אם הדירה ריקה ואם היא פנויה.
לקחת מראש?
קחו מספיק.
של 3 חודשים.
לפחות.
מהיום 3 חודשים. כי הלחץ האדיר במערכת הבנקאית, החופשים עכשיו של הפקידים, וראש השנה שמגיע, מקדמים תהליכים. לקדם תהליכים ולא להתחייב בשום פנים ואופן לכסף מהיר. אתם תוצאו את עצמכם מול שוקת שבורה. לא לעשות את זה.
ואתה יודע מה? אני אוסיף את זה, עם כל הכבוד ליועצי משכנתאות, גם שאתם פועלים מול יועצי משכנתאות, למרות שהם מקצרים את הטווחים, תגידו
בול,
עד. בול. קחו עד.
נכון.
תגידו, אנחנו יכולים, אנחנו נעשה את המאמץ העילאי, ונכון, אנשים סומכים על עצמם, בגלל שהם לפעמים חרוצים, והם יודעים שהם רצים ועושים, ואני רואה את ההבדל בין לקוחות שלי, אבל תגדירו לכם, עד תקופה מסוימת אנחנו מתחייבים לתת, ואם אנחנו נעשה את המאמץ להקדים, ואם הצלחנו להקדים, אז עשינו את זה. אז זה מסר ענק וחשוב שאתה נותן לנו, וחשוב לי גם להבין, איך בן אדם יודע, אם הוא הולך למשל לבד, לבחור את התמהיל שלו, הרי איך הוא מתייחס למה שהוא מקבל מהבנק? אני לא רוצה שתיכנס לתמהילים, חס וחלילה.
אני לא אכנס לתמהילים, אבל אתה צריך להבין שיש הרבה סוגים של אזרחים. יש אזרח אחד שהוא חופר ונכנס לעומקם של דברים, מתחיל להיכנס לאינטרנט ומחפש כל מיני מודלים, ומחפש וחופר וחופר, וככל שהוא יחפור, הוא יתבלבל יותר.
חד משמעי.
וישתגע. ויש אחד שאדיש לחלוטין. למה אני אנתי? מה הפקידה אמרה? אני לוקח, יאללה, הכי נמוך שיש. ויש אחד את זה שחושש מאוד מאיזה מהלך, ושהוא לא יודע ואיך הוא יטעה. אבל לכל אחד מהם מתאים לו תמהיל אחר ומסלול שונה, וצריך לדעת להתאים את המוצר, ומאוד קשה לי לתת עכשיו קו כללי לכולם.
לא, 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 אני, מה שבעצם רציתי שתעביר לאנשים, זה שחלק, שבחירת התמהילים, תלויה גם בזמן המימוש שאתה חושב על הדירה, או בטווח שאתה רוצה להחזיק אותה, או בתוכנית שלך, או בכספים שאמורים להיכנס. אלה הדברים החשובים, אני לא בא שתגיד, צריכים כאן חלק בפריים, וחלק במשתנה, וצמוד אגח, או צמוד, לא יודע מה, צמוד מטבע יפני. הרעיון הוא שאנשים לא מובנים, בגלל שאתה יודע, אחת התשובות שאני מקבל, שאני אומר לאנשים, בוא תיקחו יועץ משכנתא. לא מספיק אנחנו משלמים לך, הם אומרים, אתה תביא לנו את הדירה, זה מספיק לנו, לא. אני רוצה, אתה יודע מה, תגיד אתה בפה שלך, שבן אדם הולך ומשלם כמה אלפי שקלים ליועץ המשכנתאות, מה בעצם הוא מקבל?
אוקיי. אז קודם כל, יועץ משכנתאות חייב להכיר את הלקוח שלו, לדעת מה הצרכים של הלקוח, מה הייחודיות של הלקוח. ולפי הייחודיות, אנחנו צריכים לדעת להתאים את התמהיל. עכשיו, בתמהיל חבוי עיקר הכסף. עיקר הכסף של החיסכון במשכנתה. כלומר, על ידי התמהיל אפשר לחסוך כסף. אז קודם כל, היועץ משכנתאות צריך להביא את הידע הגדול שלו לטובת התמהיל. זה א', ב', להכיל את הלחץ של הלקוח. לקוחות, בטח של רוכשי דירה ראשונה, הם בלחץ עצום, יכולים לעשות טעויות בלחץ, אז יועץ המשכנתאות הפרטי צריך לדעת להכיל את זה. ג', כאשר אני משדרג דירה, אז אני צריך לבנות לוח תשלומים, בין מכירה לבין הקנייה לבין ההתאמה, אם אני צריך בלון, לא צריך בלון, אם אני מימון ביניים, אז פה עושה סדר היועץ משכנתאות. לאחר מכן, היועץ משכנתאות צריך לפתוח ולקדם תהליכים מול הבנק, לעמוד בלוחות זמנים. ובסוף, גם לדאוג לריבית הכי טובה שיש כדי לעשות מכרז אמיתי. ולכן בעצם, הכותרת המרכזית של יועץ משכנתא היא לחסוך לך כסף. אבל אם נרעד לתוך הנתונים המדויקים, אז מעבר לחסוך כסף, אלא זה לנצח על התהליך. לבדוק מול העורך דין שלוח התשלומים הוא תקין, לבדוק את החוזה שאין בעיות, לבדוק אם חייבים להזמין שמיים מראש, לוודא עם הבנק שכל התנאים מתקיימים, להכין תוכנית אסטרטגית עם הלקוח, לבנות את התמהיל, להתווכח עם הריביות, לעשות את הסקר שוק. ליועץ משכנתא יש את הכוח לנצח על התהליך ולהוביל אותך, גם לקבל עסקה טובה, גם לשמור עליך לאורך השנים, וגם לתת לך שירות כמו שצריך, שבבנקאים הרבה יותר קשה להם לתת שירות. ולכן בתפיסה שלי, נכון, אני משוחד, מי שלא לוקח יועץ משכנתה, עושה היום טעות מאוד גדולה. המערכת לא מאפשרת ללקוח רגיל
שואלים,
לנצח
הרי,
עליו.
אנשים שואלים, הרי יושבים בבנקים פקידים שהם נשמות טובות. כאילו, למה אנחנו לא נסתפק בהם?
הפקיד צריך למכור כסף. זה מה שצריך. אין לו זמן לשבת איתך ולתכנן דברים. התפקיד המרכזי שלו, ולתת לך הצעה. האזרח הרגיל התרגל שהפקיד בבנק גם צריך לייעץ לו ולהסביר לו, אבל לא, זה לא התפקיד שלו. התפקיד של הפקיד בבנק זה למכור. אם יש עליו הרבה לחץ...
למכור ולהביא רווח לבנק.
כן. אם יש עליו הרבה לחץ, יאללה, יאללה, תחתום את זה, אתה לא מבין, בעיה שלך, הלאה, תתקדם. אם אין לחץ, אז הוא יותר יכול לדבר איתך, אבל מי יודע מה הפקיד שיושב מולך? מה הידע שלו? יכול להיות שהוא אין לו תואר אפילו, שהוא סתם, הבנק עשה לו הכשרה, יכול להיות שהוא חודשיים בבנק, ויכול להיות שהוא 20 שנה בבנק. מה אתה יודע שהוא יודע? אתה הגעת עליו כי הוא חלק ממערכת גדולה, אז אתה אומר, המערכת דאגה שהוא יישב. אתה יודע מול מי אתה יושב שם? אתה יכול ליפול על מישהו שהוא לא מבין יותר מדי, ואתה נפלת עם העסקה שלך. אחר כך הוא עוזב, הולך, משתנה, איפה, מי שומר עליך?
אתה אומר, הבנק בכל מקרה ירוויח.
תמיד.
תראה, אנחנו לא חושדים בבנקים וסך הכל מקבלים שירות, אבל אמרת גם, אם אנחנו נלך לרוח התקופה, ואנחנו החלטנו שאנחנו מדברים ברוח התקופה, וזה הפודקאסט שיש שונה מהפודקאסטים האחרים, מעבר לידע העצום וההתלהבות שאתה מכניס אותי יחד איתך, וזה קל להתלהב, זה שבעצם היום במיוחד שהבנקים מאוד מאוד לחוצים, אנחנו צריכים את הבודיגארד, אנחנו צריכים את השומר ראש, שיוביל אותנו בתוך הבריכה הקרה הזאת, עם הגלים העצומים האלה, שיוביל אותנו ישר על הגלשן שלנו, ויעביר אותנו בגלישה קלה בתוך הדבר הזה, ושהוא יתמודד בשבילנו עם כל המלחמה שיש, ויוציא אותנו בזכות גם הקשרים שלו והיכולות שלו, והיכולת שלו וההבנה שלו, שהוא גם, הרי בסופו של יום, שאתה נכנס, ואני מדבר עליך באופן אישי, הרי יש עוד יועצי משכנתאות, אז... יכול להיות שיש יועצי משכנתאות שגם הבנק יותר חושד בהם, יש יועצי משכנתאות, זה בכל תחום, כן? גם עורכי דין.
יש את אלה הצעירים שרק נכנסו לתחום, אין להם כל כך הרבה ידע, מנסים רק למכור.
הבנק זורם איתך, הוא מכיר אותך, הוא יודע מי אתה, הוא יודע שזה רץ וזה נכון, אז אני בעד לקחת, וכמובן אין מומלץ ממך, אבל אני רוצה, אתה הפתעת אותי, אתה יודע, אנחנו מתקדמים בפודקאסט, אתה לא תאמין, אנחנו תכף מסיימים. ואתה הפתעת אותי, אתה אמרת לי שיש היום שיטות או גוף אחר שנותן או דרך אחרת לקבל כסף היום למשכנתאות, ואני אשמח אם תספר על זה לכולם.
יאללה, קדימה. אז אחת הבעיות הקשות היום זה הון עצמי. ולאחרונה, לפני כחודשיים ימים, נכנס גוף חדש
שקוראים לו וויצ'ק. הגוף הזה שייך ליד שתיים ולישרקארט, והוא נכנס לפתור לנו בעיה שבעצם נגיד בנק ישראל דאג לכללים מאוד ברורים, שהבנקים לא יכולים לחלוק עליהם, וחייבים לעבוד בכללים האלה, והגוף הזה שהוא לא כפוף לבנק ישראל, יכול לעבור מעבר לכללים האלה. הכללים מדברים על כך, שלרוכש דירה ראשונה, אתה יכול לקבל מקסימום 75% מימון. למשקיע, יכול לקבל על הדירה החדשה 50%, ומדירה קיימת 50%.
זה מה שניסה עכשיו, נגיד לטרפד.
כן, אבל זה עדיין קיים היום בשוק. בא גוף וויצ'ק, והוא אומר, תראו, לי יש את המידעים, אני יודע להשיג מידע על הלקוחות, אני מוכן לתת להם אקסטרה, מעל מה שהבנק נתן. לדוגמה, אתם רוצים לרכוש דירה ראשונה, הבנק ייתן לכם 75% ואני אוסיף לכם עוד 10%. 10% האלה ייפרסו ל-20 שנה, הם יהיו בריבית קצת יותר גבוהה מהמשכנתא הרגילה.
מה יהיה ההפרש הריביות?
ההפרש הוא לא קטן, אני חייב להיות כנה פה. ההפרש הריביות ינו בין 6-7%, שבבנק הריבית הם בין 2-3%. הריבית היא יותר גבוהה, אבל למי שאין את ההון העצמי, ויש לו את הדירה, והוא חושב שאפשר לעשות סיבוב, ואפשר להרוויח על הדירה הזאת, אז יש לו יתרון גדול.
זה בין לעשות או לא לעשות.
בדיוק. עכשיו, החלק הזה, הנוסף, יהיה כמשכנתא דרגה שנייה, מעל הבנק. כלומר, הבנק נותן את החלק שלו.
בדרגה ראשונה.
בדרגה ראשונה, וויצ'ק ייתנו בדרגה שנייה. כי היום וויצ'ק לא חתומה על כל הבנקים בישראל, רק 3 בנקים חתומים איתם שהם מסכימים, אבל הם בתהליך שעד סוף השנה, כל הבנקים יעבדו איתם, ויוכלו לקבל אקסטרה. אז לרוכש דירה ראשונה אפשר 85%, ואז משקיע משקיע. יש לו נגיד דירה ששווה 2 מיליון, ויש לו משכנתא היום 800,000. כשהוא הולך לבנק, אז אומרים לו, אתה יכול לקבל רק 50%, אז זה מיליון שקל, פחות 800, אז כך רק 200. אבל הם אומרים, אנחנו יכולים לתת לך עד 75% מנכס קיים. אז יש נכס של 2 מיליון, אפשר להגיע 1.5 מיליון. יש לך 800,000, בוא קח 700,000. בוא נרים אותך, בוא נמנף אותך, ופה אני פונה למשקיעים מביניכם. מי שרוצה למנף את עצמו, כי יש לו השקעה וואו, כי הוא מצא את עסקת חייו, כי זה העסקה שהוא רוצה להיכנס, ואין לו מספיק הון עצמי, אז יש לו הון עצמי. וויצ'ק יכולה לאפשר לו
לגדול. אנחנו צריכים לזכור, צחי, שאם אנחנו מדברים על הרכישה, בעצם השקל שאנחנו מקבלים מוויצ'ק, הוא שווה, אם אנחנו מסתכלים על דירה יד שנייה, זה שווה 2 שקל, בגלל שבעצם אנחנו מקבלים מהבנק גם את הכסף על זה, אז אנחנו יכולים לקנות דירות הרבה יותר גדולות.
נכון.
וזה באמת יוצר את המצב שזה פותח לנו את האלטרנטיבות
פותח.
של ההשקעה.
ואני לא נבהל, אבל... כי משקיע לא צריך להיבהל אגב מהריבית הגבוהה.
אבל צריך לחשב את זה.
בדיוק. בדיוק. אם משקיע יש לו השקעה מדהימה, שהוא יודע להרוויח ממנה כסף, אז גם אם עלויות המימון הן מעט יותר גבוהות, בחלק קטן מתוך ההלוואה, זה עדיין כדאי. אפשר אגב לצאת מהחוב הזה, אחרי שנתיים בלי כנסות, ולהיפטר מזה. דבר נוסף, אפשר לקחת את זה בבלון, אפשר לקחת את זה בגרייס, אפשר לקחת את זה בהמון אפשרויות. ולכן, למשקיעים, זה מוצר נפלא, שיכול לשדרג אותם. כמובן, שזה לא מתאים לכל אחד.
עוד פעם, אני מדגיש, כדי שלא ייראה שאנחנו ממליצים,
לא, חס וחלילה, לא, באופן צריך לעשות התאמה ללקוח.
כל בן אדם יעשה. אתה יודע, הרי יש גם את חברות המימון, שדרכם אתה יכול לקנות מכוניות, ולא הלוואות כמו שאנחנו קונים אוטו חדש, שזה
כן, בפריים. אבל הבעיה בהלוואות האלה, הן הלוואות לטווח קצר. ואז לא, לא אז זה, אתה אבל... לא עומד ביחס החזר מול הבנק.
אבל גם אותם, שאנשים לפעמים... כן שווה ללכת להלוואות, אם זה יוצר את המצב שאתה יודע לעמוד בו, וזה יוצר הבדל נכון. בין יש לאין.
אבל פה עניין תזרים, פורסים לך את זה ל-20 שנה, וזה המושלם פה. כי היום כשלוקח הלוואה משלימה, היא ל-5 שנים, 7 שנים, וזה מעיק עליך. ופה זה ל-20 שנה, ולכן זה היתרון של זה.
תקשיב צחי, אתה לא תאמין. אם אני אגלה לך שאנחנו כבר 44 דקות בפודקאסט.
וואו, מקסים.
אתה יודע, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו באים להקליט, מה, 40 דקות זה המון זמן. אבל אתה יודע, הזמן...
אני יכול לשוחח איתך על הנושאים האלה שעות. כיף לי, קודם כל השיחה איתך זורמת ונעימה, ואני מקווה שגם נתנו ערך פה לציבור, למקשיבים.
לא נקווה. אני אומר לך, אנחנו נתנו המון ערך. מה אנחנו? אני. אתה. היום אתה האורח העיקרי, ובאת ופתחת כאן את העיניים, ודיברת מדם לבך, ואני חושב שרק לראות, אני יושב הרי מול הצג של ההקלטה, רק לראות את הפולסים שהם עולים, כמו ברעידות אדמה, אבל אתה מזכיר לי אותי, שגם אני, שאנחנו מדברים מדם ליבנו, אנחנו מדברים מדם ליבנו, ואולי זה המשותף בשם צחי.
אולי, תענוג.
אז צחי, קודם כל, כיף היה לבוא ולהתארח אצלך, ופעם ראשונה להיות אצלך בבית, וליהנות מהאספרסו הטעים והסודה, והאירוח הנפלא, לראות את המשרד המדהים שלך, ולשמוע מהחוכמה העצומה שלך.
איזה כיף.
והיום אנחנו צריכים להיפגש עוד פעם, אתה יודע למה?
לא.
ראיתי אותך בבוקר, שהתעוררתי, ראיתי אותך בטלוויזיה. עכשיו אני פוגש אותך.
אז אולי גם נסגור את היום ביחד.
אולי נסגור את היום באיזה גלידה. אז צחי, המון תודה על האירוח.
תודה לך.
תודה שארת את עיני המאזינים שלנו. ואני בטוח שאנחנו נעשה עוד הרבה דברים ביחד, בגלל שאתה יודע שאני סוג של מעריץ שלך.
יאללה, אלוף, איזה כיף לי. תודה רבה ותודה רבה לכולכם. אם מישהו צריך עזרה, שאלות, אפשר להגיע אליי דרך צחי קרוטינסקי, או לכתוב בגוגל צחי גרוסמן.
פשוט צריכים, וזה חסכת לי את המשפט האחרון, בעמוד ההקלטה בפודקאסט, באתר שלי בנדלן בקלות, הפרטים שלך מופיעים.
מקסים.
עם כל הפרטים האישיים והישירים, לא דרכי ולא תקבל עמלות ולא כלום, הכל מופיע.
יופי.
ואנשים יכולים להגיע אליך, וכמובן גם למצוא אותך ישירות.
אליפות.
אז תודה רבה.
תודה רבה.